הקצה משודרת מול פני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו.
על הקצה.
אתם עכשיו.
אתם עכשיו. על הקצה.
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 Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Cinemascope, Cinemascope in Yair Rave.
Radio Rahi.
So yeah, that's the world.
That's the radio. This is the radio.
שלום לכם, סינמסקופ רדיו קצה, אני יאיר רווה, תוכנית מספר 188, 21 באוגוסט, יוד אלול. את סינמסקופ רדיו הקצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, לאה שפיגל, בן אש, חורכה כהן, אוריק אדישאי, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לקוואמי ותודה לכם שאתם פה איתי, תוכנית מספר 188, והיום אנחנו עם קומדיות רומנטיות, משהו כזה מעברר וכליל וחביב לאמצע אוגוסט, כבר מתחילים לראות את סוף אוגוסט, אני חייב להודות. התחלנו לקנות חוברות וספרים לחוף, לסוף החופש ולבית ספר, אז אני מריח את הלימודים חוזרים של הילדים. אז תוכנית מספר 188 עם קומדיות רומנטיות. את המוזיקה שנשמע היום ערכה מגי פיליפס. מגי פיליפס, התפקיד שלה הרשמי הוא מיוזיק סופרוויזר, והיא המיוזיק, זה האנשים האלה שבוחרים איזה שירים ישמעו בסרטים, זה המיוזיק סופרוויזר, ו... אני חושב שמה שקרה זה שבערך אולי לפני שנה, שנה וחצי, כנראה שהיא פרצה אליי הביתה, ניגשה לדיסקייה שלי, לקחה משם כזה איזה כמה מדפים משם, וערכה משם את הפסקול לסרט ג'וליאט, הגרסה העירומה, שעלה בסוף השבוע בארץ, ועליו אנחנו נדבר ממש עוד רגע. עם המוזיקה מתוכו, שנשמע לאורך התוכנית. ומתחילים עם סקוויז, גודביי גרל, מתוך ג'וליאט, הגרסה העירומה.
Sunlight on the lido, walk me with a shade.
חוץ מזה שתשמעו גרסת קאבר של זה בסרט ג'וליאט נייקד, ג'וליאט גרסה עירומה שמציג עכשיו בבתי הקולנוע, זה גם יום הולדת 40 לסינגל הזה של סקוויז, ואני כמעט בטוח שהיה סרט בבתי הקולנוע שנקרא Goodbye Girl, או The Goodbye Girl, ממש באותה שנה, סרט אמריקאי על פי ניל סיימון, אני ממש בטוח. יש לי תחושה שזה היה ב-78 גם, ואני לא חושב שזה קשור אחד לשני. הסרט נקרא ג'וליאט נייקד, הסופר הוא ניק הורנבי, עוד עיבוד לספר של ניק הורנבי שמגיע לקולנוע, ואני חייב להגיד שכשאני רואה שיש סרט על פי ניק הורנבי, אני מחבב את זה, אני יודע פחות או יותר למה לצפות, ואני תוהה האם ללכת לזה או לא ללכת לזה, כי אני, שוב, זה כבר נהיה צפוי, אני יודע שלא יהיה קולנוע גדול, אבל יהיה בזה חן רב, ואני חושב שבאמת זה מה ש... קיבלתי בדיוק את מה שציפיתי כשראיתי את ג'וליאט נייקד, זה ספר משנת 2009, ועכשיו הוא הפך לסרט. הבמאי הוא ג'סי פרץ, ישי פרץ, אם תרצו, להעלות אותו ארצה ולתת לו אזרחות ישראלית. הוא בא ממשפחה ציונית גדולה, מצאצאיו של יהוד למד פרץ, ואחותו, שהיא תסריטאית יבגניה פרץ, כתבה את התסריט יחד עם ג'ים טיילור, שאנחנו מכירים אותו בתור השותף של אלכסנדר פיין, ותמרה ג'נקינס. לא יודע בדיוק איך הם חילקו את העבודה ביניהם על הנושא הזה של העיבוד, אני חושב שהגרסה של יבגניה פרץ היא מן הסתם גרסה סופית שהגיעה אל המסך. במאי אמריקאי מאוד מאוד ניו יורקי, בסרט שיש בו משהו מאוד בריטי. ופה אני חייב להגיד איזשהו סוג של תובנה קטנה שהייתה לי בנושא של קולנוע וספרות. יש שני סופרים בריטיים, אנגלים, שמאוד אוהבים לאבד את הספרים שלהם לסרטים. הם שניהם סופרים עכשוויים, פעילים שממשיכים להוציא ספרים, ואתם כמעט יכולים להיות בטוחים שאם הם יוציאו ספר חדש, אז הספר הזה יהפוך תוך, נגיד, לא יודע, 10 שנים לסרט. אז אחד הוא ניק הורנבי, והשני זה איין מקיואן. עכשיו, הם שני הפכים גמורים, ניק הורנבי הוא כותב קומדיות רומנטיות, כלילות, חמודות, משעשעות, שנונות, ואיין מקיואן כותב באמת על סבל, ועל לרוב דברים נורא כבדים ומלאי מצוקה, ויש משהו היום בספרים של, במציאות שאין מקיון מתאר, ולכן הסרטים שעושים מהם הם סרטים הפוכים. ושוב, אני אומר, כשאני רואה שזה מבוסס על ספר של אין מקיון וניק הורנבי, והם עומדים זה מול זה, אני לא בטוח שאני אלך לסרט שמבוסס על איין מקיון, כי אני יודע שהולכים להתעלל בי ולענות אותי, ושלהציג לי איזשהו סוג של מצוקה, התעללות נפשית, התעללות אמוציונלית, התעללות פיזית אפילו, היו גם מקרים כאלה. סופר שחיבבתי את ספריו בתקופה מסוימת, ואחר כך פשוט לא אכלתי יותר עם העולם שהוא מציג. אז לפני כמה חודשים היה לנו על חוף צ'סיל, שמבוסס על ספר מאת איין מקיואן, ובעוד כמה שבועות יש לנו את טובת הילד, שמבוסס על ספר של איין מקיואן. ומה שמעניין הוא שג'סי פרץ, הסרט הראשון שהוא ביים, First Love, Last Rights, בעברית קראו לזה אהבה ראשון לטקסים אחרונים, זה לא בדיוק, Last Rights זה כאילו זה הווידוי שעושים לפני המוות אצל הנוצרים, אצל הקתולים, אני חושב. אז כאילו אהבה ומוות אפשר לקרוא לזה, אם תרצו. אהבה ראשונה, מוות אחרון. אז זה היה הסרט הראשון שלו שמבוסס על סיפור קצר של איין מקיואן. ועכשיו הסרט החדש שלו מבוסס על ניק הורנבי. בין לבין הוא עשה כמה סרטים, אבל בעיקר עבד מאוד מאוד בטלוויזיה. אחות ג'קי, הוא ביים שם די הרבה פרקים, ובנות הוא ביים הרבה פרקים. מי שמסתובב בפסטיבל ירושלים זוכר אותו, הוא היה באחד הפסטיבלים. באמת, בא ממשפחה מאוד מאוד יהודית, מאוד מאוד ציונית. אבא שלו המוציא לאור של ה-New Republic, אחד הכתבי עת הכי תומכי ישראל שיש בארצות הברית. משם הוא מגיע. אבל יש משהו קודר בעולם של ג'סי פרץ, ולכן היה מעניין לראות איך ג'סי פרץ יאבד למסך את ניק הורנבי, ואכן, זה סרט מאוד סגרירי, זה סרט של ניק הורנבי הכי פחות מחוייך, הכי פחות פיל גוד שיש, יש בו משהו חמצמץ, יש בו משהו שאתם צריכים לשאול את עצמכם, האם זו קומדיה רומנטית? כי קומדיה רומנטית מבטיחה לנו רומנטיקה, מבטיחה לנו happy end, הז'אנר, זה ז'אנר שעצם הכותרת של הז'אנר מכיל בתוכו ספוילר. אם זו קומדיה רומנטית, אז חייב להיות בסופו של דבר happy end שבו נוצר זוג חדש שמתגבר על המכשולים שלו. ולאורך הסרט אתם באמת שואלים את עצמכם, האם זו קומדיה רומנטית? האם זה ייגמר בהפי אנד, או לפחות בהפי אנד רומנטי? יכול להיות שיהיה הפי אנד שבו כל דמות מחליטה שהיא מעדיפה להיות לבד, אבל אז זה לא קומדיה רומנטית, זה משהו אחר. אז גם פה יש איזשהו סוג של קריאת תיגר מסוימת, עד רגע מסוים בסרט, האם זו קומדיה רומנטית, או איזשהו סוג של דרמה שיש בה גם הומור וגם פוטנציאל רומנטי, אבל שהדברים האלה לא מתחברים. זה סעיף א', סעיף ב', שהוא רלוונטי במיוחד בקונסטלציה הזאת של רדיו הקצה, זה סרט על מוזיקה, וסרט על אהבת מוזיקה, וסרט שבו על אהבת מוזיקה או אהבה של משהו כשהאהבה הופכת לאובססיה. ומצד אחד כשהאהבה הופכת לאובססיה, מצד שני כשהאהבה הופכת למשהו אחר. ואני חושב שאם יש איזשהו סוג של רעיון כזה מאגד וגדול שיש לסרט הזה, זה כשהאהבה הופכת למשהו אחר. האהבה הראשונה הזאת, הלהט הראשוני שאנחנו גורלנו להתלהב ממשהו, פתאום הופך למשהו אחר. מהבחינה הזאת, מי שדווקא עומד במרכז הסרט, אני חושב שהוא לא גיבור הסרט, אבל הוא האיש שהמציאות שלו היא זו שמניעה את הסרט, הדמות שמגלם קריס אודאוד בסרט. הוא מעריץ פנאט, אובססיבי, שגר באנגליה, בעיירת חוף אנגלית, די אפרורית ודי אגמומית, והוא מעריץ מוזיקאי אמריקאי בשם טאקר קרו. מוזיקאי לא, שלא קיים, אבל זה נשמע כמו טאקר קרו, ככה הוא נקרא. והוא הוציא אלבום אחד מאוד מופתי שנקרא ג'וליאט, והופיע ואז הפסיק להקליט ואז נעלם, ומאז יש איזשהו סוג של פולחן של כמה מאות מעריצים שממש מעריצים את טאקר קרו ואוספים כל הקלטה שהוא הקליט וכל הופעה שהוא עשה ומנסים להבין למה הוא נעלם ולאן הוא נעלם. וזה מין קצת סיפור ג'ף בקלי מצד אחד, הוא לא מת, כן? מצד שני, ג'יי די סלינג'ר מצד שני, הוא פשוט נעלם. הוא יודעים שהוא איפה שהוא חי, אבל לא יודעים איפה ורק ויש רק ספקולציות לגבי איפה הוא נמצא. והוא מקים בלוג ואתר עם פורום ומדבר עם מעריצים וכותב באמת בצורה אובססיבית על האומן שהוא אהב. אז האהבה הזאת שהפכה לאובססיה. והוא בן זוגה של אני, שאותה מגלמת רוז ברן, שמשתפת פעולה עם האובססיות שלו, ונראה שהם מחבבים שניהם דברים דומים בקולנוע, בטלוויזיה, במוזיקה. אבל אנחנו רואים גם שקצת משעמם לה, וקצת נמאס לה מזה. וגם פה יש את העניין הזה של אהבה, שמן הסתם הם התאהבו זה בזה לפני 15 שנה, אבל האהבה הפכה למשהו אחר, ולא לאובססיה. ועכשיו צריך להתמודד את זה. ובאחד הרגעים הם רבים, בדיוק שיוצא אלבום חדש, אלבום חדש ישן של אותו טאקר קרו, הדמויים של אותו אלבום מופת ג'וליאט. הדמויים שבו הוא פשוט יושב מול פסנתר או עם גיטרה ומנגן את השירים, ולכן האלבום הזה נקרא ג'וליאט נייקד. האלבום ג'וליאט בגרסתו העירומה. ג'וליאט הגרסה העירומה. ופה אני כבר אומר לכם, למי שרצה לרוץ, לראות סרט שנקרא ג'וליאט נייקד ולהגיד, או, יהיה עירום? לא. הכוונה היא לעירום מוזיקלי, ולא לעירום פיזי. ובגלל שהם בעיצומו של ריב, אז הוא כותב ביקורת נורא נלהבת, כהרגלו, אבל היא כותבת תגובה לביקורת הזאת, שבה היא דווקא כותלת את האלבום הזה. ואז, וכל מה שאני מספר לכם עכשיו, הכל נמצא בטריילר, אז כל זה הפרמיס של הסיפור, אז אני אשתדעו, לא אספר יותר ממשהו כמו 25 דקות של עלילת הסרט. ואז אחרי שכותבת את הביקורת הזה, היא מקבלת מייל ממישהו שמציג את עצמו כטאקר קרו, ואומר לה, צדקת. זה בדיוק מה שזה, הביקורת שלך היא הביקורת הנכונה, ומתחילים קשר אימיילים עם מישהו שמציג את עצמו כטאקר קרו, והיא לא יודעת האם זהו באמת או לא, אבל מתחילים להתכתב. היא באנגליה, והוא איפשהו בחוף המזרחי בארצות הברית. החלק הזה מקסים, החלק הזה של ההתכתבות ביניהם, אני אגיד לכם, כן, זה הוא, זה טאקר קרו, מגלם אותו אית'ן הוק, שאנחנו מאמינים לגמרי שהוא יכול היה להיות אומן אינדי, פולק, רוק, משנות ה, נגיד, 90, נכון? תחילה שנות ה-90, הוא צריך להיות עם זה לפני 25 שנה, תחילה שנות ה-90, הוציא איזשהו אלבום, ונעלם מאז, ויש לו מעריצים, והוא יכול לחיות בסדר מהתמלוגים, לא כמו היו גרנט ב-About a Boy, אבל כנראה מספיק בשביל לממן את כל מקרי הגירושים שהיו לו מאז ועד היום, וכל המזונות שהוא צריך לשלם לשלל הילדים שיש לו מנשים שונות. זה הסיפור הקצת קלישאתי, אם תרצו, של איזשהו, של מוזיקאי שכתב איזושהי יצירת מופת, אבל לא הצליח להמשיך הלאה, לא מבחינת אומנות, וגם לא מבחינת איך לתפקד בחיים האלה. אז הוא פשוט זרוק בצד, ויוצר קשר ומתכתב עם אותה אני מאנגליה. ופה מתחיל הסיפור הזה. אז יש פה צד מאוד מעניין שעוסק במוזיקה ובאהבת מוזיקה, ובמודל הזה של המוזיקאי. ואני חושב שניק הורנבי, אם יש דבר שאנחנו אוהבים, ושהוא חזר על עצמו שוב ושוב בספרים שלו, אבל באמת, אבל לטובה, זה העניין הזה של מישהו שהוא קצת כפייתי סביב משהו, בין אם זה ספורט באהבה לדשא, בין אם זה מוזיקה בנאמנות גבוהה, ופה הוא גם מציג את הצד השני, את הצד של המוזיקאי. אז אני לא יודע אם הוא יודע לכתוב מוזיקאים כמו שהוא יודע לכתוב מעריצים, כי אני חושב שלמרות שהוא בעצמו כבר סופר, ומן הסתם יש מעריצים שלו, עדיין הוא קצת כותב איזשהו סוג של קלישה של מוזיקאי, אבל בסדר, זה עובד. אבל הצד של המעריצים הוא הצד היותר מעניין, אבל יש פה גם איזשהו עניין אחר, שפתאום הוא ככה יוצא קצת נגד המעריץ, שהמעריץ לא באמת שומע את מה שעומד לפניו. הוא מקשיב, אבל הוא לא שומע מה שאומרים לו. ואז כשהיוצר מחליט ליצור קשר עם מישהו מבחוץ, מישהו שמאזין לו, הוא לא יוצר קשר עם המעריץ, שרק מן הסתם מייחל לקשר הזה, אלא דווקא עם המבקרת, עם זאת שכותלת אותו, עם זאת שכותבת נגדו. אז יש פה גם משהו, שוב, אני בתור מבקר, על משהו שהוא מעניין, על הקשר בין יוצרים ובין המבקרים שלהם, להבדיל מהקשר בין יוצרים ובין המעריצים שלהם. אני חושב שהרבה פעמים יוצרים קצת נלחצים ממעריצים, ומצד שני, נמשכים למבקרים. נדמה לי שזה סיטואציה שהיא באמת מייצגת משהו, בעיקר כי אני חושב שיוצרים, בין אם זה מוזיקאים או קולנוענים או סופרים, רוצים אנשים שמקשיבים ושומעים את מה שהם אומרים ורואים אותם. ולפעמים כשרואים אותך זה לא מחמיא, אבל יש אנשים שהם פשוט מעריצים, אז הם לא באמת מקשיבים, הם פשוט שומעים איזשהו משהו שהם היו רוצים לשמוע. אז הדברים האלה נמצאים בסרט, גם בעדינות וגם ברמיזה וגם באופן מכליל וגם לא בצורה עמוקה במיוחד. זה באמת, זה לא סרט מאוד עמוק, אבל סרט שיש בו חן נורא גדול, קודם כל גם בזכות הקשר הזה בין אני שמגלמת אותה רוז ברן וגם אית'ן הוק שמגלמת טאקר קרו, שיש בו חן מסוים. ואני לא חושב שסרט מתפתח לכיוונים הנכונים. הדמות הזאת של אני היא דמות קצת מעצבנת, כי היא מאוד מאוד פסיבית. אחד הדברים שכשאני חושב על גיבור או גיבורה, גיבור צריך להניע את החיים שלו, להיות היוזם, להיות פסיבי, 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 ואז להיות היוזם או היוזמת, וזה מה שהופך אותו לגיבור. ואם אני זוכר את כל האלמנטים העלילתיים בסרט, אני היא נורא פסיבית. כל מה שקורה, קורה לה. לא, זה לא היא שמחוללת את המצב הזה, וזה כתיבה, זאת אומרת, משונה שיש שתי תסריטאיות שחתומות על ה... אם זה ניק הורנבי, אז הייתי מבין, אוקיי, לא יודע לכתוב דמויות נשיות, אבל יש פה שתי תסריטאיות משונה אמנם היא כותבות את, את אני כמישהי שהיא יודעת לכתוב נורא יפה, אבל, אבל, אבל היא, היא באמת דמות מאוד פסיבית. הכל קורה לה, ולא, ולא היא זו שמחוללת את הדברים, שזה באמת משונה. אז הסרט עם חן, לא סרט גדול, לא סרט יוצא דופן, יש בו משהו קצת אפרורי. זה במאי אמריקאי שמביים סרט שיש בו משהו נורא בריטי. אז, אז הסרט נפתח בזה שהיא מדברת על זה, אני אומרת בקריינות, שהיא נראית כמו מישהי עם קרדיגן, בריטית רגילה עם קרדיגן, וכל הסרט הזה הוא קצת סרט עם קרדיגן. אז שוב, יש לו חן, ויש לו עריכה מוזיקלית מקסימה. את השירים של טאקר קרו, בגלל שאנחנו צריכים להאמין שזה באמת אומן אמיתי, אז יוצרי הסרט ג'סי פרץ, שיש לו עבר גם במוזיקה, גם כמוזיקאי בעצמו וגם כבמאי קליפים, אז שלושה אנשים כתבו את השירים שהמעריצים של טאקר קרו כל כך אובססיביים עליהם. קונר אוברסט, כן, ברייט אייז, ורובין היצ'קוק, וריין אדמס. אז יש שירים של רובין היצ'קוק, ושל, הכל בביצועו של, של אית'ן הוק, אבל הם אלה שכתבו את, ה, את השירים. זהו, זה ג'וליאט, הגרסה הרומה, סרט חינני מאוד, סרט שאני חושב שחובבי מוזיקה יחבבו מעט יותר, ושוב, ברקע יש מוזיקה נהדרת, כמו למשל, הדיסק שנתקע. לא יודע אם שמע את כל השיר, המאוד מאוד ארוך הזה. אבל זה Red House, Red House Painters מ-1993, כן, 25 שנה, אפשר, כן, מר קוזלק היה יכול להיות מין דמות כזאת של של טאקר קרו. זה שיר שנקרא קייטי סונג, שמופיע באחת הסצנות היפות בסרט מתוך Red House Painters.
Some escape, some door to open. This path seems the blackest, but I guess it's the soonest. But there in the clearing, I know you'll be wearing your young aching smile and waving your hand. Can't go with my heart when I can't feel what's in it. I thought you'd come over, but for some reason you didn't. Glass on the pavement under my shoe. Without you is all my life amounts to. A final sleep, no words from my cutting. Mouth to your ear or tired wicked pinches. From my fingers to your bitter face that I can't heal. I know tomorrow you will be somewhere in London, living with someone. You got some kind of family there to turn to, and that's more than I could ever give you. Thank you. chance for karma, hope for freedom, outlet from my cold solitary kingdom, by the forest of our spring stay, where you walked away and left a bleeding part of me, empty and bothered, watching the water quiet in the corner, numb and falling through. Without you, what does my life amount to?
קייטי סונג. תוך האלבום שנקרא Red House Painters, מעריצי Red House Painters קוראים לו רכבת הרים, כי זה מה שרואים על, על העטיפה, העטיפה היפה של אוליבר וון, וון אוליבר מ-4AD. כשהכנתי את התוכנית וראיתי שזה שיר של 8 דקות, אמרתי, מה, אני אגן שיר של 8 דקות בתוכנית, לאיפה יש זמן, זה נראה מעדיף לדבר במקום זה, אבל איך אפשר לעצור את זה? אז כמעט 8 דקות. בסוף אני כבר מדבר עליו. 45 שניות מתוך זה יש בסרט, אז פה קיבלתי את גרסת הבונוס. זה נמצא בג'יוליאט, הגרסה העירומה, שנמצא בסוף, מסוף השבוע בבתי הקולנוע. ועכשיו אנחנו עוברים לעוד קומדיה רומנטית, קצת יותר קלאסית, קצת יותר by the book, אבל עדיין איזשהו סוג של משהו חדש בתוכה, וזה עומד לצאת בעוד כמה ימים בסוף השבוע הקרוב, ואם אתם עוקבים אחרי התקשורת האמריקאית, זה הסרט הכי מדובר בשבוע האחרון באמריקה, סרט שנקרא Crazy Rich Asians, בעברית, היקונו היקונו, עשיר בהפתעה, Crazy Rich Asians, אסיאתים עשירים בטירוף, או בעברית, עשיר בהפתעה. למה האמריקאים כל כך בטירוף מהסרט הזה? קודם כל הוא מקום ראשון בטבלת שוברי הקופות, שזה לא ברור מאליו לסרט שהוא ללא כוכבים, לא רב תקציב, וקומדיה רומנטית, שקומדיות רומנטיות מצליחות, אבל הן אף לא כובשות את טבלת המבקרים בתור הסרט מספר אחת, אלא תמיד יש להם כאילו השפעה יותר ארוכת טווח. איכשהו זה הפך להיות הסרט הכי מדובר באמריקה בחודש האחרון, בשבוע האחרון, ולכן אני חושב שהוא גם מגיע לישראל, כי זה, אני חושב, מסוג הסרטים שלפני כמה שנים לא היו מביאים לישראל בכלל. כי הוא סרט, נקרא לזה סקטוריאלי. למה סקטוריאלי? כי זה סרט על אסיאתים, סינים, אם תרצו, פה צריך ליצור הבחנה, כי אם לא סינים זה סינגפור, אבל נגיד, נקרא לזה סינים, או דמויות אסיאתיות, ובדרך כלל המפיצים בישראל ובעולם, כשסרט אמריקאי מתקשר עם איזשהו סוג של קבוצה אתנית מסוימת בתוכו, הסרט לא מגיע. לישראל, מתוך, אני קורא לזה גזענות, אבל המפיצים יגידו, אוקיי, זה סרט שנועד לתקשר עם איזשהו סוג של קבוצה אתנית מסוימת בתוך ארצות הברית, והם קהל היעד, אז למה שקהל ישראלי בישראל יתקשר איתו? אז כשסרטים עם היספנים, או סרטים, כל הקומדיות השחורות, כן, טיילר פרי, אף סרט של טיילר פרי, למיטב ידיעתי, לא הופץ בישראל, למשל. או הקומדיות רומנטיות, או הקומדיות, קומדיות הגנגסטר למיניהם השחורות. כשזה משהו שהוא פנים סקטור, איזשהו סוג של סקטור אתני, הסרטים האלה לא מגיעים לישראל. אבל הסרט הספציפי הזה, א', הוא נהיה מספיק גדול, תוך שבוע, בשביל שיביאו אותו לישראל. הייתי שמח לשמוע קצת על מאחורי הקלעים של הפצה של הסרט הזה, כי יש לי תחושה שההפצה שלו בארץ השתנתה בשבועיים האחרונים. פתאום, הוא ממש כזה, התחילו כל כך לדבר עליו באמריקה, שנראה לי שמסרט שאולי הם יססו להביא אותו, לא יהיו בטוחים אם יביאו אותו ובאיזה סדר גודל של הפצה, הפיצו אותו, אני חושב שפתאום הוא הפך למשהו גדול. אז אני חושב שזה סרט שאתם תשימו לב אליו מאוד בסוף השבוע הקרוב, לא מעט בזכות ההצלחה העצומה שלו באמריקה. ויש סיכוי טוב שהוא יצליח גם בישראל, משתי סיבות. אחת, קומדיה רומנטית, מה זה משנה? אם הגיבורים בקומדיה רומנטית הם חרדים לעבור את הקיר, או לא יודע, או שחורים, או אמריקאים, או אסיאתים, קומדיה רומנטית, אנחנו רוצים את הצחוק ואת הרומנטיקה ואת הרגש, ומהבחינה הזאת, הקומדיות הרומנטיות הן באמת משהו שיחסית עובר טוב בין הגבולות. ושנית, הסיבה הנוספת היא כי הקהל הישראלי הרבה יותר מהקהל האמריקאי יודע טוב מאוד מאיפה מגיע הסרט הזה, מאיזה עולם ז'נרי קולנועי הסרט הזה מגיע, הוא סרט שהקהל בישראל, ואפשר להגיד הקהל גם באירופה, מכיר את המקורות שלו הרבה יותר מהקהל האמריקאי. ואנחנו קוראים לסרט הזה בישראל בפשטות סרט בורקס. עכשיו, פה אני צריך להוסיף את ההערה הרגילה, כשאני אומר סרט בורקס, זה שונה מכשאחרים בציבור אומרים סרט בורקס. הצירוף הזה, סרט בורקס, עבור רוב האנשים, הוא איזשהו סוג של מילת גנאי לסרט. אני לא משתמש בזה בכלל כמילת גנאי, אני משתמש בזה כשם של ז'אנר. אני לא אומר בביטול, סרט בורקס, כמו שאנשים אומרים, שזה התחליף שלהם לסרט גרוע, או סרט דפוק, או סרט נחות, או סרט וולגרי. לא, סרט בורקס זהו ז'אנר מאוד מאוד ספציפי שמוכר בכל העולם, לא בשם הזה, בכל מקום קולנוע אחרת. אנחנו מכירים את זה, אולי תקראו לזה הקומדיה הרומנטית העממית או הקומדיה העממית. סרט שעוסק באמת תמיד באיזשהו סוג של קבוצות חברתיות, קבוצות אתניות מסוימות, ומפגש בין שתי דמויות שעל פי ההיגיון האתני לא אמורות להיות ביחד. בישראל אנחנו מכירים את זה מאוד טוב מהמפגש של אשכנזים ומזרחים. החל מסלח שבתי של זיגי הקיבוצניק האשכנזי, מתאהב בחבובה העולה החדשה המזרחית שגרה במעברה, קץ וקרסו, כן, משפחת קץ האשכנזית מול משפחת קרסו הספניולית, אפילו לא מזרחי, אלא משפחה ספרדית שדוברת ספניולית. קזבלן, כן, כל חיבור כזה של אשכנזים ומזרחים שלא אמורים להיות ביחד על פי המשפחה. אבל המציאות יותר חזקה מהקודים של המשפחה, ולמרות שההורים מתנגדים, הילדים מתאהבים ויוצרים איזשהו סוג של זוגיות חדשה. אז בישראל הנושא האתני נורא חזק. אנחנו מכירים עוד דוגמה של הצלחה מאוד גדולה של קומדיה רומנטית בורקסית מהשנים האחרונות בארצות הברית, החתונה היוונית שלי. החתונה היוונית שלי באמת היא קומדיית בורקס by the book, על פי הספר הישראלי, מישהי ממוצע יווני, משפחה יוונית שכל הזמן ציפתה שהיא תתחתן עם מישהו ממוצע יווני, אבל היא מתאהבת בגבר לבן, בלונדיני, וואספי, הכי אשכנזי בגרסה האמריקאית. ב-Crazy Rich Asians, בעשיר והפתעה, החיבור הוא לא בין, הייתם מצפים שזה יהיה בין מישהו סיני או מישהי סינית, שמתאהבים במישהו לבן, והמשפחה לא מוכנה לקבל את החיבור הזה. במקרה הזה, החיבור, הניואנס הוא הרבה יותר דק. זה מישהו סיני שמתאהב במישהי סינית, מבחינה תרבותית הם לכאורה מאוד דומים, מבחינה חיצונית הם דומים, אבל יש הבדל מאוד גדול ומשמעותי ביניהם, הנושא של העושר, הכסף. ופה אנחנו מבינים שיש בעולם הזה של של הקומדיה העממית, אפשר למצוא שני צדדים לזה, או הנושא של תרבויות, או נושא של מעמדות. של אנשים שבאים מאותו רקע, אבל מה שמפריד ביניהם זה העניין המעמדי. מישהו מאוד עשיר שמתאהב במישהי ענייה. מישהו מאוד מסורתי שמתאהב במישהי שהיא מאוד מאוד ליברלית. זה גם חלק מהדברים שיש בסיפור הזה. למרות שחיצונית, כל הדמויות הן דמויות אסיאתיות, הסרט מתרחש ברובו בסינגפור, אבל עם כל ההגירה מסינגפור, אז הרבה שהגיעו מסין וכן הלאה, אבל אני חושב שבאופן כללי הדיבור הוא דיבור סביב הסינים, גם בארצות הברית, וגם שהגיעו אחר כך לאנגליה, וגם שהגרו מסין לסינגפור וכן הלאה, אבל באמת התרבות הסינית כפי שהתפשטה בעולם, וכל מיני טיפוסים בתוך התרבות הסינית. אז בחור שהוא היורש של אחת משפחות העשירות ביותר בסינגפור, מתאהב בבחורה שגדלה לאם חד הורית בניו יורק, כל החיים שלה גדלה בניו יורק, היא מרצה כלכלה, לתורת המשחקים, באוניברסיטה בניו יורק, היא פרופסורית לכלכלה, והם מתאהבים ומצאים ביחד, והוא מחליט להביא אותה לחתונה של חבר שלו בסינגפור, ובזמנות זאת להכיר לה את אמא שלו ואת סבתא שלו ואת כל המשפחה ואת כל החברים ואת כל המשפחה מאוד מאוד גדולה שיש לו. אז לא יש משפחה מאוד גדולה עם הרבה מאוד אחים ובני דודים, ולה יש רק את אמא שלה. אז זה סיפור, ובאמת יש איזשהו סוג של מחלוקת, האם המשפחה שלו תסכים לקבל לשורותיה את פשוטת העם. אז מהבחינה הזאת זה באמת איזשהו סוג של סרט בורקס פנים אסיאתי, פנים סיני. הוא אמנם דובר כמעט ברובו אנגלית, וזו הפקה אמריקאית לחלוטין, זה עיבוד לרב מחר שיצא על ידי סופר סיני אמריקאי ב באמריקה ובאנגלית, אבל באמת הנקודת המבט היא מאוד מאוד פנים סינית. אני רואה את אנגלי יושב ורואה את הסרט הזה, ורואה את ההצלחה העצומה של הסרט הזה, ומסתכל מסביב ומפלבל בעיניים ואומר כאילו, תגידו, לא ראיתם את אוכל שתייה גבר אישה? לא ראיתם את, מסיבת נישואים? כאילו, איפה הייתם ב-20 שנה? מה החידוש הגדול שאתם רואים פה בסרט הזה, שאני לא עשיתי כבר לפני 20 שנה, ולא זכה להצלחה של מאות מיליוני דולרים, אבל כן, אבל אנגלי כן. כן זכה להצלחה שלו. אז הדברים האלה נעשו, אבל אולי לא נעשו ככה. ואם תרצו, אז הסרט הזה הוא גם קצת איך הקולנוע הסיני נראה כיום. מהבחינה הזאת, זה סרט מעניין, כי הוא לא רק עוסק בתרבות סינית, אלא זה הפקה אמריקאית לחלוטין. שוב, כל השחקנים, שחקנים אמריקאים סינים או בריטים סינים, כולם מהגרים סינים, מעט מאוד מהם, אני חושב שהם אנשים שגרים עכשיו בסין או בסינגפור, רובם אנשים שיש להם כבר קריירות בשאר העולם. הבמאי הוא ג'ון צ'ו, שוב, במאי ממוצע סיני, אבל אנחנו כבר מכירים אותו מסרטים מוזיקליים, הוא עשה את סטפ אפ 2 ואת סטפ אפ 3, ואת הסרט התעודי על ג'סטין ביבר, והוא ביים את Now You See Me, Now You Don't, קראו לזה בעברית האשליה, הסרט השני של סרט ההמשך הלא טוב של האשליה, ואני חושב שהם רואים את מה שקורה עכשיו בקולנוע הסיני, שבאמת נורא מתעורר בכמה שנים האחרונות, ונהיה מאוד מאוד מושקע ומאוד מאוד מוחצן, והם קצת בימו את הסרט הזה והפיקו אותו, איך שסינים היו מביאים אותו. לגמרי, אין לי מילה בעברית להגיד את זה, חוץ מ-over the top. בהפרזה מוחלטת. חוץ מזה שזה סרט בתור קומדיה רומנטית, סרט נורא ארוך, כמעט שעתיים, ושהוא מאוד מאוד גדוש בהמון המון המון דברים, אפילו גדוש יותר מדי, אבל כשקצת חותכים אותו וקצת עושים לו כזה במוח, בזיכרון, עושים לו קצת פילה, אז יש בו רגעים נורא יפים. הבעיה העיקרית שלו זה שאני חושב שהוא מנסה לתפוס המון המון דברים בבת אחת. אז מצד אחד יש את הסיפור היפה והדין בין הבחור והבחורה, וההתמודדות הזאת עם עושר ועם פער במעמדות. אבל מצד שני, בתור סרט שכל הזמן מנסה להגיד לנו שכסף זה לא מה שחשוב בחיים, נראה שאחד הדברים שהכי חשובים בסרט הזה זה להראות איזה כיף זה להיות מליאנים. הסרט מתמוגג, בסוף הוא קצת מבקר את זה, אבל באמת לכל אורכו הוא מתמוגג מהעושר הסיני העצום שיש בסינגפור, שיש לאנשים שם, ומציג סוגים שונים של עושר, את הנובורישים המאוד מאוד צעקנים, מול הכסף הישן היותר מעודן, עם החינוך הבריטי, החינוך הבינלאומי דובר האנגלית, ויש רגעים שפתאום זה קצת הופך להיות בדרך לחתונה או עוצרים בווגאס, שזה נהיה קצת איזשהו סוג של קומדיה וולגרית של, של טעויות ושל איזשהו סוג של בלגן. יש כל מיני רגעים מכל מיני סוגים של סרטים כאלה שכבר ראינו בעולם, שזה סוג, שוב, משהו שאני חושב שקצת מאפיין את הקולנוע הסיני, שהוא קצת מגבב לתוך, גם הקולנוע ההודי דרך אגב, מגבב לתוך סרט אחד כל מיני סוגים וכל מיני סרטים אחרים, כפשוט לדחוס פנימה כמה שיותר. אבל בסופו של דבר, הסיפור המרכזי של, של הסרט, של הסיפור האהבה הזאת, והם הצליחו להתגבר על ההתנגדות של המשפחה, או על המכשול הזה של מה יגידו ההורים, ומה תגיד המשפחה, והאם יקבלו את הזוגיות הזאת. ובסופו של דבר גם השאלה, מה יותר חשוב, כסף או אהבה? האם הגיבור שלנו יסכים לוותר על כסף לטובת אהבה, או האם היא תסכים לוותר על הקריירה שלה ועל העצמאות שלה בניו יורק, לטובת חיי משפחה של עושר, אבל גם של איזשהו סוג של גישה שמרנית. ואני חושב שהסיפור הזה של המשפחה המאוד מאוד שמרנית, שרוצה לשמור איזשהו סוג של קודים מסורתיים, אם תרצו, קודים של, גם של, של דת וגם של אורחות חיים, מול הרצון של הצעירים להתקדם קדימה, שוב, גם זה משהו שנורא מוכר לנו בישראל, ומהבחינה הזאת, אני חושב שכל מי שיראה את הסרט בישראל, נורא יבין על מה הם מדברים. אז כאילו סיפור, אני מקווה שלא סיפרתי אותו כבר פה, כי אני חוזר עליו די הרבה. סיפור שהקסים אותי, שהוא אומר משהו על, על האופן שבו תרבויות נראות בעיניים אחרות. זה סיפור שקראתי בתוכניה של כנר על הגג, כשהייתה, העלו מחדש את כנר על הגג בקאמרי, אז בתוכניה יופיע הסיפור הבא. מי שכתב את הליברית, את הספר של כנר על הגג, את המילים, אני חושב שקוראים לו ג'רי בוק, הגיע עם ההפקה האמריקאית של זה להצגה ביפן, והציגו את כנר על הגג ביפן. אנחנו מדברים על שנות ה-60, כן? כשכנר על הגג היה להיט בינלאומי גדול. ומסופר שם שהוא סיפר את הסיפור הזה, שאחרי ההופעה ביפן, בטוקיו, הגיע אליו אחת הצופות, כזה בדחיל אורחים הוא היפני הזה, כזה של מאוד מנומס ומאוד מאופק, ושואלת אותו בנימוס, האם ההצגה הזאת כבר הוצגה איפשהו בעולם חוץ מזה? זאת אומרת, כן, היא מוצגת בניו יורק. ואז היא שואלת בחשש, והיא מצליחה בניו יורק? זאת אומרת, כן, זה להיט מאוד גדול, זה אחת ההצלחות הגדולות. ואז היא שואלת שוב בחשש, ואנשים מבינים את ההצגה הזאת? אז אומר, כן, נראה לי שכן, נראה לי שכולם מבינים טוב מאוד. שואל אותה, למה? למה, למה, למה את אומרת כל זה? אז היא כזה מגלגלת עיניים ואומרת, אני לא יודעת, זה סיפור כל כך יפני על כנר על הגג. אז אני חושב שהסיפור הסיני הזה, בסופו של דבר, הנושא של המתח בין, לא דווקא הנושא של העושר, אבל כן, המתח הזה בין מסורתיות ומודרניות, זה משהו שא', בוודאי, בכל העולם, זה עובד, אבל נדמה לי שבישראל, לא רק שזה עובד, אלא ממש אני חושב שאפשר לעשות רימייק ישראלי לסרט הזה. לא שהסרט הזה הוא לא רימייק, הוא לגמרי רימייק של קומדיות, כן, של סרטי בורקס ישראלים, אבל אפשר לעשות לזה רימייק ישראלי של משפחה מסורתית ומישהי שהיא באה מ... נגיד, דתלשית או מישהו כזה, מישהו מהרקע הזה, שכבר לא נמצאת בתוך, בתוך המסורת. זה יעבוד נורא טוב. בקיצור, אנחנו מכירים את המציאות הזאת. הם סינים, אבל לגמרי ישראלים או יהודים מהבחינה הזאת. זה המקום שבאמת, התרבויות, כשאנחנו אומרים אותם דרך הקולנוע, נראות דומות זו לזו. אז זהו, זה השיר באהבה, מאוד נוצץ. יש בו כמה הברקות יפות, יש בו כמה רגעים... קצת מיותרים, קצת צפויים, קצת, יש הכל, זה ממש ארוחה סינית מלאה, ויש בו חלקים ממש מקסימים, וזה באמת מעניין אם זה יהיה להיט בארץ, כמו שזה יהיה להיט באמריקה, אני ממליץ לכם ללכת. והסרט כולו מלא בשירי פופ אמריקאים, בגרסאות כיסוי סיניות. זה היה... זה הפסקול, לא הבאתי שום דבר, כי זה הכל נורא 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 קיץ', נורא נורא מוזיקת מעליות סינית. טוב, אני חוזר לפסקול של ג'וליאט, הגרסה העירומה, שירים מתוך הסרט. אז היה לנו כבר סקוויז, והיה לנו כבר את רד האוס פיינטרס, ורק מתבקש שאנחנו הולכים לעולם הזה, מגי פיליפס, אמרתי לכם, קוראים לה לעורכת המוזיקלית של, של הסרט. אז ברור שאנחנו גם מגיעים לווילקו. Wake up, we're here. So much worse than we feel. There's nothing left here. Much to me again. זהו, זה מה שהיה לנו, שתי קומדיות רומנטיות אמריקאיות, אחת קומדיה רומנטית אמריקאית שמתרחשת באנגליה, ואחת קומדיה רומנטית אמריקאית שמתרחשת בטריטוריות הסיניות בסינגפור. אחת קומדיה רומנטית שיש בה משהו מאוד אפרורי, מציאותי, השנייה קומדיה רומנטית שהיא סופר דופר צבעונית, פלורסנטית וקדושה, כל טוב כמו עוגת קצפת עם המון המון קישוטים ונצנצים עליה, וקדושה בהמון המון המון דברים. אני רואה בתקשורת האמריקאית שההצלחה של Crazy Rich Asians כבר גורמת להם לתהות האם זה מקים לתחייה את הקומדיה הרומנטית. אז שוב, נדמה לנו שהקומדיה הרומנטית קצת יצאה מהאופנה, ושאנחנו כבר צינים מדי בשביל זה, אבל לכן כנראה, בשביל לעשות קומדיה רומנטית, אני אמרתי את זה כשדיברנו על לשבור, לעבור את הקיר של רמה בורשטיין, שכדי לעשות קומדיה רומנטית צריך להחזיר אותה אל המקור שלה, אל המקור השמרני, כי רק בעולם שיש בו שמרנות, שבו הנושא של השידוך של של הניסויים הוא באמת משהו הרי גורל, רק שם קומדיה רומנטית יכולה להתקיים. אז כן, אז קומדיה רומנטית יכולה להמשיך להתקיים אם אנחנו מוציאים אותה מהאמריקה שבה מוסד המשפחה מתפרק, ואפשר להעביר את זה למקומות כמו סין, ושם זה עדיין משהו שהוא נורא משמעותי, בעיקר לדור של ההורים, ואז הילדים מול ההורים. אז כן, אז אם חוזרים אחרונית, אז הקומדיה רומנטית יכולה להמשיך לחיות, אבל לא, זה קומדיה רומנטית by the book, כמו שאנחנו מכירים, ואם יש משהו שצריך ללמוד מעשיר בהפתעה, זה את ההשפעה שיש לקולנוע הסיני על הקולנוע האמריקאי. עד עכשיו דיברנו על הקולנוע האמריקאי, איך הוא משפיע על הקולנוע הסיני, הסיני ממש מנסים לחכות את הקולנוע האמריקאי, קולנוע האמריקאי משנות ה-80, שוורצנגר וסטלון וכן הלאה, עכשיו פתאום מגיע סרט אמריקאי, שובר קופות אמריקאי, מאולפן אמריקאי, כן, וורנר ברדרס, שנראה לגמרי כמו סרט סיני. אז זה איזשהו סוג של משהו שצריך לשים לב אליו על ההשפעה של זה. בקיצור, דונלד טראמפ ישנה את הסרט הזה, ישנה אותו, יתאהב כל דבר של זה, לא רק בגלל הסיני, בגלל ההשפעה התרבותית שיש עליו. עכשיו יהיה מעניין לראות, וזה אני חושב שהחידה הכי גדולה, האם הסרט הזה יצליח בסין. זו ממש שאלה שמאוד מעניינת אותי. מבחינה כלכלית תרבותית. האם הסרט הזה, השיר בהפתעה, יהיה הצליחה גם בסין? זהו, עד כאן התוכנית שלנו, סינמסקופ ברדיו קצה, תוכנית מספר 188. תודה שהייתם איתי.
סינמסקופ. עם יאיר רווה.
That's the radio.
That's the radio.
That's the DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.